une bonne entrée.
En retard. אני מבקש לדבר היום על צירוף שותפות. המשנה ביוד א' עמוד א' אומרת שיש מקרים שאי אפשר לפרק שותפות. אפשר לעשות קוד או איגוד, אבל אי אפשר לעשות, לקחת משהו ולחנוק אותו, זה יהיה לו חצי וזה יהיה לו חצי. באיזה מקרה? במקרה שכשנחלק את החצי בחצי, השם לא יהיה עליו. יהיו שני חלקים קטנים, ושני החלקים הקטנים האלו לא יהיה שמם עליו. אומרת המשנה, סליחה, הם חולקים את החצר עד שיהיה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה. אז אם יש לי חצר של שבע, ואם אני אחלוק אותה יהיה שלוש וחצי ושלוש וחצי, הם חייבים להיות שותפים כל החיים. אחר כך הם יכולים להציע גוד או אגוד, אבל אחלוק חצי ואני אקבל שלוש וחצי ואתה תקבל שלוש וחצי, אי אפשר. שאלה עיקרית שאני מבקש להבין, מה פתאום אני חייב להיות שותף כל החיים? לא רוצה. אני רוצה את החצי שלי. החצי שלי הוא שלוש וחצי. למה אני לא אקבל את זה? תסבירו לי את ההיגיון של המשנה. אני לא רוצה לא גוד, לא איגוד, אני רוצה שלוש וחצי שמגיע לי. את החצי שלי. למה אני לא אקבל את החצי שלי? אני רוצה תשובות מדויקות לשאלה הזאת. המשנה הזאת מביאה להרבה מאוד מקרים בבית דין. כשרוצים לפרק שותפות ולא יהיה שמוע עליו, וזה מכניס להרבה הרבה דיונים בתוך בית דין. אני אתן דוגמה אחת ונתמקד בה כדי שברכה נבין את המורכבות של הנושא. לבית דין של הרב אוזנר הגיע את המקרה הבא. בית משותף תשעה דיירים בבני ברק. יש גג, לפי חוק בתים משותפים הגג שייך לכל התשעה אנשים. אחד מהדיירים שגר בקומה העליונה מבקש לחנוק את הגג, לפרק את השותפות. הוא רוצה שיהיה לו תשיעית מהגג, ועל התשיעית הזאת הוא יבנה חדר, ומדרגות הוא יצרף את החדר הזה לדירה שלו. שני דיירים מסכימים, שישה דיירים מתנגדים, והם מגיעים עכשיו לרב אוזנר ולבנו. האם השלושה יכולים להכריח את השישה או לא יכולים להכריח את השישה? עכשיו, אם נחלק את זה תשע, 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 תשע תשיעיות, כל אחד יהיה פחות מכדי חלוקה. אבל זה שרוצה אומר שווה לי שיהיה פחות מכדי חלוקה, כי אני אבנה את זה לגג, אני אצרף את זה לדירה שלי, שווה לי. עכשיו, מה אומר לשישה הנשארים? השישה מתנגדים, מה פתאום אתם יכולים להתנגד? אתם תמשיכו להיות שותפים ביחד, ביחד יהיה לכם גדול, יהיה לכם שמוע עליו, תמשיכו עם השותפות הזו, אנחנו השלושה נסתלק. אני לא משאיר אתכם קטן, אני משאיר אתכם גדול, אתם ביחד תהיו שישה, אתם תהיו גדולים. זה מגיע לרב אוזנר. האם הוא יגיד לשלושה האלה, הנה חינמי, אתם יכולים להכריח? או לא. ואני רוצה לטעון שזה תלוי בסברות הבסיסיות, למה אני חייב להיות שותף איתך כל החיים. אז המקרה שאני מביא לדיון הוא גג לתשעה שכנים, שלושה שכנים רוצים לחלק אותו תשיעיות, 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 שישה מתנגדים, תגידו לי, השלושה יכולים להכריח את השישה או לא יכולים להכריח את השישה? סליחה, זו השאלה העיקרית שאני רוצה לדון. שאלה שנייה שאני רוצה לדון, אדם לווה מחר שדה לשימון. לשימון יש לו עכשיו את כל השדה. הוא חייב כסף למלווה. המלווה רוצה לגבות מהשדה, אבל הסכום של ההלוואה הוא לא כל השדה, תישאר רצועה קטנה לקונה. אבל הרצועה שתישאר לקונה היא פחות מ-4 על 4. האם המלווה יכול לגבות או לא יכול לגבות? אני חוזר על השאלה. המלווה רוצה לגבות את החלק שלו משדה שנקנתה מאלוי וללוקח, הוא יגבה 90% מהשדה, יישאר 10%, 10% אין שמו עליו. יכול או לא יכול? שאלה שנייה. שאלה שלישית, שהיא לא תהיה מרכז הדיון שלנו, אבל אני רוצה להגיע גם אליה. יש היום בארץ דחיפה של הממשלה לתמ"א 38. תמ"א 38 זה תוכנית לחיזוק בתים כדי שלא יהיה רעידת אדמה. בא קבלן לכל התושבים. אמי מורתי קיבלה טלפון כזה מקבלן. הוא רוצה לחזק את הבניין על חשבונו. הוא מחזק את הבניין. כי אם תהיה רעידת אדמה, הבניין לא יקרה לו כלום. הוא הופך את החדר מדרגות להיות יותר טוב, יותר מפואר. הוא מוסיף חדרי מקלט בשני הצדדים, אז הבית נהיה גדול יותר. תמורת זה הדיירים נותנים לו את כל הגג, הוא בונה עוד שתי קומות ומוכר. אז הקבלן זה משתלם כי הוא יקבל גג חינם, ועל זה הוא בונה שתי קומות, הם נותנים לו את הגג. הדיירים מרוויחים, כי הם מקבלים עוד חדר לדירה, מקבלים את זה שהבניין לא ייפול ברעידת אדמה וכו'. החוק בארץ הוא שאם יש שני שליש מהתושבים שמסכימים לתמ"א 38, הם יכולים להכריח את השליש שלא מסכים. באו בניינים רבים ששני שליש הסכימו ושליש לא, באו לרבנים ואמרו, לא מספיק לנו חוק הממשלה, האם אנחנו בסדר מבחינה הלכתית? האם מותר לנו מבחינה הלכתית להכריח את המיעוט לתמ"א 38? מה הרב יענה להם? אני מסכם את שלושת השאלות. שאלה ראשונה, חלוקת הגג לתשיעיות, שלושה מסכימים, שישה מתנגדים. שאלה שנייה, מלווה שיקח 90% מהשדה, ישיר 10%, ו10% אין לו כדי שמו עליו. שאלה שלישית, תמ"א 38, כשהחוק האזרחי אומר שהרוב, שני שליש, יכול להכריח את השליש, האם מבחינה הלכתית זה גם כך או לא כך? עד כאן. אני מבקש לענות על המקרים שלנו. שאלת המפתח היא, מה ההיגיון של המשנה? למה שדה של שבע, שאם אני אחלק אותה 3.5 ו-3.5, לא נשמע עליו, למה אי אפשר לקפות על החלוקה? אומר הרב קוטלר במשנת אהרון, יש שתי סיבות, מחלוקת ראשונים, רמב"ן ובעל המאור. הסבר ראשון, אני לא יכול לחלוק את השדה אם אני עושה לך נזק. כאשר היינו בשותפות היה לך שדה ששמו עליו, עכשיו יהיה לך משהו שאין שמו עליו, אז אני עושה לך נזק, אני לא יכול מדין מזיק לעשות לך את הדבר הזה. הסבר מספר אחד. הסבר מספר שתיים, ברגע שלי יש קטן ולך יש קטן, אנחנו השתעבדנו לשותפות, ואני משעובד לשותפות ואתה משעובד לשותפות, ולכן אנחנו לא יכולים לחלק אותה בלי שאלת הנזק, אלא מדין השעבוד שלי. זה היה כאילו אנחנו משותפות בהבנה שמכיוון שלך יש קטן ולי יש קטן, כל החיים נהיה יחד, או יוצא אגוד או אגוד. בואו נביא שתי נפקמינות, ושניהם מחלוקות ראשונים. נפקמינה ראשונה, הסיפור שהבאתי על המלווה. המלווה עכשיו רוצה לקחת 90% מהשדה ולהשאיר לשני, לקונה, 10% מהשדה שאין שמו עליו. האם הוא יכול או לא? הרמב"ן אומר שלא, ובעל המאור אומר שכן. אומר הרב קוטו, הם בדיוק חולקים בשאלה הזאת. אם הסיבה שאי אפשר בגלל נזק, אז המלווה יעשה נזק למי שנשאר. לכן המלווה לא יכול. כי מה שנשאר זה 10%, ו10% האלו יעשו נזק. אם הסיבה היא שעבוד, המלווה לא ישתעבד. המלווה לא מחויב שום דבר למי שקנה את השדה. הוא לא משובד. שותפים שקנו יחד משובדים. הוא לא משובד. ממילא מכיוון שהוא לא משובט, הוא יוכל לעשות את זה. כן.
מלווה שהוא...
יותר בכל מה?
מלווה כבר היה לו שעבוד על השדה לפני כן.
לא הבנתי.
מלווה, היה לו שעבוד על השדה לפני כן, אז הוא לא... אני לא זכיר לך, אני... הייתה לי שעבוד על השדה לפני כן, אתה קנית את השדה אחר כך, לא ביררת שמי השדה, זה בעיה שלך, אני לא... אני לא מזיק אותך.
לא הבנתי, אבל המלווה שאיבד את השדה.
נכון, למלווה...
אבל אתה לא יכול לגבות שאתה עושה נזק לשני.
מחר את זה מישהו אחר. הקונה לא בא לבירר אם היא משובדת או לא. אז אני לא... המלווה לא עשיתי אותו שום דבר. המלווה היה לו שירות...
אתה רוצה להסביר למה לפי נזק יהיה מותר?
גם לפי נזק יהיה מותר.
אז הוא אומר שלא. הרמב"ן אומר שלא. והרמב"ן אומר לא יכול להיות דבר כזה.
אבל אני לא מזיק אותך. אני... היה לי שעבוד. אתה קנית השדה.
מה?
אתה קנית השדה שיש לה שעבוד לפני כן.
אבל אני קניתי, אני קניתי משועבד, אבל אתה לא יכול לגרום לי למצב שמה, הרי מה שנשאר לא משועבד. אני מסביר, מה שנשאר הרי לא משועבד. משועבד רק 90%. מה שנשאר עכשיו שמו עליו. ברגע שתיקח לא יהיה שמו עליו. אני לא יכול לעשות את זה. נפקא מינה שנייה, כן.
במקרה של הגג.
רגע, מיד נגיע לגג. עוד דקה אחת. עוד דקה אחת נגיע לגג. נפקא מינה שנייה מובאת בטור קע"א, מחלוקת. מה קורה במקרה שמראש, מה שרשמתי לכם אחר כך, אין שמו עליו. שדה של שלוש. האם בשדה של שלוש יהיה אפשר לחלוק או לא יהיה אפשר לחלוק? אם אני בא מדין נזק, אין בו נזק. בגלל שגם כשזה שלם, אז אני אומר שאין שמו עליו. אז גם עכשיו אין שמו עליו, וגם כשאני אחלוק אין שמו עליו. אז לכן זה לא נקרא נזק. לכן מצד זה יהיה מותר לחלוק את זה. זה לא שהעברתי את זה מסטטוס ששמו עליו, לסטטוס שאין שמו עליו. לעומת זאת, אם זה מצד השיעבוד, זה יהיה אסור. בגלל שאני השתעבדתי. אז זה שתי נפקמינות. עכשיו נגיע לאור זה לשאלות שלנו. באו השישה שמתנגדים והשלושה שמסכימים. באו לבית דין של הרב אוזנר. באו חלק מהדיינים שישבו שם. ואמרו, השלושה יכולים להכריח את השישה. מדוע? בגלל שלשישה נשארים ביחד, יש שמו עליו, אז לא נוצר להם נזק. שני שליש מהגג יישאר שלהם, שמו עליו, כמו שקודם היה להם שותפות והיה שמו עליו, גם כעת יש להם שותפות ושמו עליו, לכן השלושה יכולים להכריח את השישה, כי הם לא עושים להם נזק. וככה דיינים האלה רצו לפסוק שהשלושה יכולים ואחר כך השלושה ביניהם יחלקו והוא יבנה על הגג והכל בסדר. כמובן שהשישה לא מסכימים כי יכול להיות שיום אחד יקבלו אישורים וכולם יוכלו לבנות על הגג קומה ולמכור אותה ועד בגלל החדר הזה הוא מזיק אותה. אבל מבחינת זה ששמו עליו, היה שמו עליו ונשאר שמו עליו, זה אפשר. בא הבן של הרב אוזנר והרב אוזנר הסכים אליו ואמר, אי אפשר, בגלל שהאחד הזה בקשיעית השתעבד. אז אני לא מסתכל על נזק, אני מסתכל על שיעבוד. הקשיעית הזו השתעבדה. ממילא מחדל שהקשיעית השתעבדה, לכן אי אפשר. רק אם השניים האחרים ימכרו לו ויתבצר פה קניין, והקניין יפקיע מהשיעבוד, אז יהיה אפשר. אבל כל עוד אין קניין, והשניים האחרים לא מכרו לו את חלקם, ולא נוצר פה שינוי, הוא השתעבד, ולמרות שנשאר להם שמו עליו, הוא לא יכול. ולכן הבן של הרב אוזנר והרב אוזנר אמרו שלא מדין השעבוד, האחרים אמרו שכן, מדין זה שאין פה נזק, כי השישה נשארים ששמו עליו, ולכן יכולים. לגבי התמ"א 38, כן. מה?
מה הגדר של השיעבוד? השיעבוד הוא על זה שרוצה לחלוק, שהוא לא יכול לקחת את החלק שלו.
השיעבוד הוא שאם יש לתשיעתנו תשיעית, אני משעובד שאף פעם אני לא אדרוש לברק את השותפות. ולכן למרות שהם נשארים שישה זה לא משנה, אבל היה לי תשיעית. השיעבוד ממשיך, אני לא יכול לדרוש את זה.
אם ככה, אז גם ביותר מדי חלוקה.
מה? לא, אבל השיעבוד לא קשור בשם חלוקה או לא. השיעבוד אומר שמכיוון שמההתחלה היה לי חלק קטן ולך חלק קטן, השתעבדנו.
אבל להם היה חלק גדול בהתחלה.
מה?
אבל אני משועבד לכל אחד.
לא, לכל אחד היה תשיעית, לכל אחד היה חלק קטן. כן, בסדר, וזה היה ביחד. אבל נוצר מציאות שאני השתעבדתי אליך.
אני משועבד לא להרוס לאחרים את החלק שלהם, אבל...
מה?
אני משועבד לא להרוס בכללית את החלק שלהם. אני כרגע ברגע שאני אקח רק אני ספציפי.
לא, זה בדיוק הנקודה, שיעבוד הוא לא דין בנזק. אתה רוצה להגיד שבכיוון שנשאר להם נזק אין שיעבוד. הוא לא מבין ככה הרב אוזנר. הוא אומר השיעבוד קיים. לגבי תמ"א 38, כן.
אילו החלק של
התשיעית. סליחה?
אילו החלק של התשיעית. נגיד שהוא לא היה לו תשיעית.
נגיד ש?
לא היה לו תשיעית, היו שתי תשיעיות, וזה כבר שמו עליו. אז הוא לא משמע.
אם היה שמו עליו מההתחלה? זאת אומרת, היה לו חלק גדול, ולהם היה קטן?
נכון.
הם פוסקים דנים בזה.
מה יש לדון פה?
שמה?
אתה מבין בגלל שיש לו חלק גדול,
לא
משועבד
להם. לא הבנתי, למי יש חלק גדול? למשאב או לתובע?
הוא יש לו חלק גדול, אבל אחרים יפסידו. הוא לא משועבד להם. בגלל שיש לו המעמוד, אז הוא לא משועבד להם. להם אין!
המון לך עידן במקרה הפוך. אמור בחיידן, אם הוא יישאר בו חלק קטן ולהם יישאר חלק גדול. האם הוא יכול להגיד אי אפשר בתקנת חכמים ולדרוש את הפיצות? לגבי תמ"א 38, בא דיין אחד ואמר משהו, וכשראיתי את זה קפצתי, ואחר כך ראיתי שהדיין מנתיבות אמר לו. אומר הדיין הזה, השני שליש יכולים לקוף את השליש, כי אם יביאו שמן, השמן יראה שאין נזק. בגלל שזה שמוסיפים להם חדר, ועושים שלא יהיה רעידת אדמה, ועושים את מוסיפים מעלית, ועושים את החדר מדרגות יותר יפה, זה מייקר את הדירה בסכום יותר גדול מהסכום שהיה להם בגג. ולכן אין נזק, ומכיוון שאין נזק, לכן זה מותר. ולכן השני שליש יכולים לקוף, בגלל שאין פה נזק, אז הם יכולים לפרק את השותפות. ואני אמרתי זה בכלל לא מתחיל. כי מה שאני יכול לפרק את השותפות כשאין נזק, זה כשנשאר לי אותה שותפות בגג, רק היא נשארת בצורה פרטית. פה רוצים לבוא, לקחת לי את כל הגג, ולהוסיף לי במקום אחר כסף. אבל בגג אני הולך להפסיד את כל השותפות שלי. הגג הזה כולו שייך לקבלן. אז מה שייך לדבר על זה, לא עשית נזק. לא עשית נזק, אבל לקחת לי את השותפות שיש לי בגג, אני לא מסכים לוותר על השותפות שיש לי בגג. כן.
לא, אי אפשר לומר פה מה שלמדנו עם חדש
וישן
לא...
שמה?
שחדש וישן לא מחזיק.
עוד פעם?
חדש וישן לא מחזיק, הוא לא סותר את כל הבניין, הוא מחזק אותו ובונה מעל על הגג. ואמרנו בגמרא שחדש וישן זה לא מתקיים, אז כאילו...
לא יודע, על הגג למעלה למעלה?
מה שהקבלן עתיד לבנות.
כן.
עוד שתי קומות על הגג. זה חדש, והבניין עצמו הוא ישן.
כן.
איך זה מתקיים? הרי בגמרא אמרנו שחדש
ועשן
לא מתקיים
פה.
עתיד לא מתחבר.
לא הבנתי מה, לכן אתה רוצה להגיד שמה?
שיעשו לו.
מה?
שיעשו לו.
למה יעשו?
כי חדש ועשן לא מתחבר. זה גם יכול לפגוע בכותל עצמו. הרי הוא לא סותר את הכל ובונה הכל חדש. הוא מחזק.
אז זה מה שאני רוצה לטעון, שהוא לא יכול להפסיד את הכותל. היו רוצים להפסיד לו את כל הגג. זה לא מה שדיברנו פה במשנה, מה שדיברנו במשנה זה השאלה אם אני יכול להכריח אותך לפרק שותפות, אבל החלק שלך נשאר שלך. פה אתה מפסיד את כל החלק בגג.
אני מדבר על החומר, על החומר.
מה?
אני מדבר על החומר, על החומר, כן.
אבל
זה
יכול להיות שאלה,
אבל
זה
לא שייך, כי הקבלה אומר לך שזה כן עובד. לא, אבל בית, לא עשוי בקבלנות. לא, אתה אומר שכן, שזה
נביפול. אבל בכל בניין שלום, שמחזקים אותו, יכול גם להתחרק.
שנייה, השאלה הזו הגיעה לרב ישון לגבי תמ"א 38, והוא באמת אמר שאי אפשר לבוא מצד פירוק שותפות, בגלל שזה לא נקרא פירוק שותפות, כי מפסידים את כל החלק שלהם בגג. על פירוק שותפות ודאי אין פה. אם אפשר לבוא זה מידת דינא דמלכותא דינא, בגלל שהכנסת החליטה ששני שליש יכולים להכריח את השליש. וזה יהיה תלוי לדעתו במחלוקת מאוד מעניינת שקיימת בין החזון איש לפוסקים אחרים. האם אומרים דינא דמלכותא דינא גם בחוק שלא מכריח את התושבים לעשות את זה? כלומר, אם היה חוק שהיה בא ואומר כל התושבים חייבים לעשות תמ"א 38 כדי שלא תהיה רעידת אדמה, אז ודאי שהיה דינא דמלכותא דינא. אבל פה אומר הרב ישון, הם רק אומרים שהם ממליצים את הדבר הזה, הם לא מכריחים. אם כל התושבים יחליטו שלא, אז הם לא הולכים נגד המדינה. יוצא שיש לך פה חוק שלא מכריחים אותו. מכיוון שיש לך חוק שלא מכריחים, החזון איש בא ואומר, זה לא דינא דמלכותא דינא. דינא דמלכותא דינא זה רק בחוקים שמכריחים את התושבים, לא בחוקים שלא מכריחים. יוצא שלפי החזון איש אומר הרב ישון, לא יהיה פה לא דינא דמלכותא דינא ולא פירוק שותפות, כי הם מפסידים את הגג, אז זה לא נקרא פירוק שותפות, ולכן שני השליש לא יכולים להכריח את השליש. לפי מי שחולק ואומר שגם פה אומרים דינא דמלכותא דינא, אז יש מקום להגיד שכן. לכן הרב ישון פסק לגבי תמ"א 38 ששני השליש לא יוכלו להכריח את השליש, בגלל שאין פה לא דינה במלכות הדינה ולא פירוק שותפות ולכן הם לא יוכלו. כן. סליחה?
על
פי
המצוות
העכשווית, לא, הדין במלכות הדין אומר שיש להם זכות תביעה. הוא לא מחייב. הוא מחייב את השליש אם השני שליש רוצים. הוא לא מחייב, לא, הוא לא מחייב מדין רעידת האדמה. הוא לא אומר שאתם חייבים לעשות את זה. אם השני שליש יוותרו, השני שליש הרי באים לשאול את הרב, הם יכולים לוותר. הם לא, זו השאלה שלהם, האם מבחינת ההלכה. אז זה לא נכון להגיד שהחוק מחייב את זה. החוק נותן להם זכות תביעה, הוא לא מחייב את זה. אם הם לא, הם לא יתבעו, הם לא יבואו לבית דין ויתבעו, השליש לא צריכים לשמוע להם. הוא רק נותן להם את הזכות ללכת לבית דין. כן, הם יכולים ללכת לבית משפט ולחייב את השליש הנוספים. אבל השליש הנוספים לא חייבים אוטומטית לקבל את החוק הזה. לכן זה לא נקרא שהדין הזה מלכות בדין המחייב את השליש, הוא רק יוצר זכות תביעה.
זאת אומרת שאם השליש לא
יוצר זכות תביעה, לכן זה כך. זה מביא אותי ובזה אני אסיים. להסבר השלישי ברב אהרון קוטלר. רב אהרון קוטלר רוצה להסביר את המשנה שלנו. הסברנו אותה מדין נזק, הסברנו אותה מדין שעבוד. הסבר שלישי שהוא רוצה לטעון, ובזה נסיים, הוא אומר, בעצם אף פעם אני לא יכול לפרק שותפות. אני תמיד משובע בדרך כל שותפות שאנחנו לוקחים מן החיים. אלא מה? אם שמו עליו, אז יש לי זכות לפרק את השותפות. אם לא שמו עליו, אז אני לא נקרא בעל דברים, אין לי זכות לפרק את השותפות. והוא רוצה לטעון שזה יהיה תלוי במחלוקת רש"י ותוספות מה זה שותפות. האם בסנטימטר נהיית סנטימטר, או בכל סנטימטר אנחנו שותפים יחד. אם הפשט הוא שבכל סנטימטר אנחנו שותפים יחד, לכן אני לא יכול לפרק אותה. כי אני איתך באותו סנטימטר. אז אין לי בכלל, אין לי סנטימטר אחד שאני אשלם. אלא מכיוון ששמו עליו, יש לי זכות לטבוע את פירוק השותפות. אם לא שמו עליו, אין לי זכות לטבוע את פירוק השותפות, ולכן אנחנו ביחד. עד כאן.
המדינה מחייבת את התושבים שאם יש שני שליש על שליש חייבים לעשות את תמ"א 38.
לא.
הם לא חייבים להפסיד את הגג.
אני אסביר לך. היא לא מחייבת אותה לעשות תמ"א 38. היא מחייבת אותה, היא גם לא יכולה לעשות רק לבית דין.
אוקיי.
היא מחייבת, היא אומרת לבית דין
שאם יש שני שליש על שליש, אז
בית דין יחליט. נכון. אבל היא לא מחייבת אותה ללכת לבית דין.
בסדר, לא, אבל...
הם החליטו שהם לא
הולכים לבית דין. כן, אבל זה יותר מזה.
הם החליטו שהם לא הולכים לבית דין, שהם עושים יחסי השתלות טובים. הם לא עוברים נגד החוק.
נכון.
לכן החזוני שאומר
שזה לא דינה.
דינה למלכות הדינה, הפשט היא שמחייבים אותך לעשות מעשה מסוים. פה לא מחייבים את השני שליש שום דבר. הם לא חייבים
לך לבית דין. יש להם רק 30, לא, רק נותנים להם את הזכות.
לא הבנתי מה.
לא, כי רק נותנים להם את הזכות. נפת. כי נותנים להם רק את הזכות ללכת לבית דין, זה כלום.
אתה יודע לכם את גדרי דינה למלכותה.
אבל למה שזה יהיה אסור להם?
אתה רוצה לדון מזה דינה למלכותה?
כן.
אין פה דינה למלכותה. הגדרה של מלך, הוא צריך לשמוע על החוקים שלו, זה רק בחוקים שמחייב אותך לעשות מעשה. זה הגדרה של המושג דינה למלכותה, אתה רואה את הסוגיות. הוא מחייב אותך לשלם מס הכנסה. אז יש לך דין למלכותה, כי הוא מחייב אותך לשלם מס הכנסה. פה אין דין למלכותה, כי הוא לא מחייב אותך בכלום. הוא רק אומר לבית המשפט שאם אתה תגיע ואתה תהיה שליש, והם יהיו שליש, אז בית המשפט יהיה חייב. הוא לא מחייב אותך כלום. אתה לא מחויב כלום כלפי המדינה.
הרב,
אם המדינה תשנה את זה ותחליט שהיא עושה, שמחייבת את בני אדם בגלל רעידת אדמה, זה יהיה שונה. אבל בינתיים לא מחייבים אותך משום דבר. אתה פשוט לא מחויב. אז אומר החזוניש, כשאתה לא מחויב, אין פה דינה למלכותא. ההגדרה של דינה למלכותא היא שאתה מחויב במשהו. אתה לא מחויב במשהו, אין דינה למלכותא. אז דינה למלכותא אין פה. פירוק שותפות אין פה. אז לכן הוא אומר לא לעשות את זה.
הרב, אבל גם הזכות הזאת שהמדינה נותנת, כן, היא רק אם הם רוצים את התמ"א 38. אבל אם הקבלן בא רוצה לקחת להם את הגג, המדינה לא דיברה על שום מקרה כזה.
מה, לשליש?
לא, היא לא דיברה על שום מקרה שבו יש קבלן שבא מציע להם לעשות להם את התמ"א והוא ייקח להם את הגג במקום.
כל פעם זה קורה.
לא, למה? יש כל תמ"א כזה?
יש עוד סוף שהיה מקרה כזה בדיוק. כל תמ"א 38 הוא כזה. אין תמ"א 38
כזה. אין תמ"א 38
כזה. לא, לא. אם זה להם את התמ"א, אני אקח כסף.
לא הבנתי. אין תמ"א 38 בנוי לזה שהדיירים נותנים לו את הגב, הוא בונה עוד שתי קומות, זה האינטרס שלו, והאינטרס של התושבים זה שמקבלים ב... אני הולך, כן.
סליחה.
ומחזיר לו.